אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת דוקטור אקרם חסון, הימין הממלכתי, שלום.
שלום לך דוד.
בזמן לא היית כאן.
נכון, הייתי פעמיים בעבר, פעם נדמה לי ב-2012 ופעם השנייה שהייתי עם משה כחלון 2018.
כן, אז הנה, הגיע הזמן שתבוא לכאן שוב. בחודש יולי האחרון חזרת לכנסת לאחר התפטרות של שר החוץ, שהיום הוא לא חבר כנסת, נכנסת במסגרת החוק הנורווגי.
נכון, תראה, תמיד מתמזל מזלי. אני גם שהייתי חבר כנסת מטעם קדימה, נכנסתי במקום גדעון עזרא, זכרונו לברכה, היה שר ביטחון פנים. אחרי זה החלפתי את משה כחלון, שיזכה לחיים ארוכים, כשר האוצר, וכיום אני במקום אחי גם גדעון סער, שר החוץ, גם שיזכה לחיים ארוכים.
טוב, אז עכשיו השאלה מתבקשת, תפתיע בכנסת הבא.
תראה, אנחנו
נדמה לי כמובן... שהוא הבטיח שריון, הוא קיבל שני שריונים נדמה לי מביבי, אחד מהם זה זאב אלקין ואחד מהם זה הוא עצמו, שאומר שהוא רוצה להתמודד, הוא לא בטוח שהוא רוצה להיות משוריין. מה אתה עומד לעשות?
קודם כל, אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים ביחד, מתמזגים עם הליכוד בבחירות הבאות.
נכון.
האמת שאני נכנסתי לפני חצי שנה.
אתה חבר מרכז ליכוד.
כן, בוודאי. ואנחנו מאוד עסוקים בעשייה, אז עכשיו אמרנו, יש זמן, הבחירות זה רק באוקטובר, אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בעשייה.
זה יכול להיות לפני.
אני לא חושב, כי יש קואליציה חזקה מאוד, הדברים רצים.
לא העברתם שני חוקים מאוד חשובים.
אני חושב שחג הגיוס
כבר... חוק התקציב.
כן, חוק התקציב אתמול עבר בקריאה ראשונה,
סדר,
והוא הולך לוועדות, וכמובן שאני גם ביקשתי לשנות חוק נושא מס רכוש על האדמות הפרטיות, וגם אנחנו נעבור את המשוכה עם החרדים. אני חושב יהיה חוק טוב גם לחרדים וגם למדינת ישראל, והכל יבוא למשל על שלמו בצורה הכי חיובית ורצינית.
טוב, ולא ענית לי.
אני אמרתי
יש זמן. התמזגת לליכוד, זה כן. אומר שאו שתשוריין, שזה האפשרות הפחות סבירה, או שתתמודד בפריימריז.
אני אמרתי שאנחנו...
יש דרך נוספת?
לא, אין לי שום דרך נוספת. אני כמובן, יש לי יושב ראש מפלגה שהתפטר ועוזר ותומך לעדה הדרוזית, ואני מאוד מעריך אותו, ואני איתו בכל מצב. אנחנו נשב ונחליט, כפי שאמרתי, יש עוד זמן.
אתה אחד האנשים המוכרים, הידועים והאהובים בקרב המגזר הדרוזי. אני מכיר אותך, לא יודע כמה, 20 שנה, לא יודע כמה, מכיר אותך הרבה שנים. אבל... השאלה שלי היא איך כנסת ישראל תתברך בך כנציג העדה הדרוזית, האם תהיה משוריין, האם תתמודד בפריימריז, איך?
האמת, אני דוד...
זה שאתה דוחה את זה לעוד חצי שנה,
אבל אני...
זה לא יהיה לך חצי שנה.
אני בוטח את הלב ואני אומר לך את האמת על השולחן. הדבר הזה לא מעסיק אותי בינתיים. אני עסוק בעשייה. אנחנו צריכים להקריב, לשרת את העם נאמנה. יש הרבה בעיות אצל עם ישראל. אנחנו צריכים גם למחוק שנאת החינם שיש לנו ברחוב הישראלי, שזה סתם רק מרחיק ורק גורם לנזק בלתי הפיך. ולכן, אני יושב עם השר, נשב איתו, נתאם את הדברים ונחליט. לכן לא כל דבר זה הכיסא וכל דבר זה להיות בתפקיד. אם אני אומר, צריך להחזיר...
אמרת לי, אני גוי ציוני.
צריך, נכון. אני גם הייתי הגוי היחידי שהוא יושב ראש מפלגה ציונית. הייתי יושב ראש
נכון.
קדימה אחרי שרון, אולמרט, ציפי לבני מופז, ואני חמישי. אני בפוליטיקה הרבה שנים, לכן אני לא בא לעשות קריירה. אני בא לשרת, לעבוד, ואני שייך לדור שהוא מאמין בהקרבה, ומאמין בעשייה. אני לא מאמין בלא עשית ופרסמת עשית. זה לא בבית ספרי. לכן אני עובד יום ולילה, צריך לעשות זה בצניעות, באחריות, במסירות, לא בדיבורים ולא למראית עין. אני, כפי שאמרתי לך, שייך לדור שהערכים אצלו מעל לכל דבר.
אתה יודע, יש בכנסת כמה חברי כנסת שהם עודים גם על האופוזיציה וגם על הקואליציה. אחד מהם הייתה פה קודם צגה מלאקו, ועכשיו אתה. החוקים שאתם מעבירים, הדברים שאתם מטפלים... אתם צריכים להעביר אותם ברוב של אופוזיציה וקואליציה. איך זה עובד?
תראה, יש דברים שהם חברתיים. למשל, אני חבר כנסת חברתי. לכן אני התחברתי כל הזמן עם כחלון, עברנו 80 ומשהו כן. חוקים חברתיים, אתה זוכר, מהפלאפון.
כחלון יחזור לכנסת?
אני חושב שכן. אנחנו זקוקים לאחד כמו כחלון בכנסת, אדם חברתי. אני מסכים איתך. כי היום אתה צריך
הוא גם... הוא עשה מהפכות בתקשורת.
כך גם חוץ מהתקשורת, כך נטו משפחה, כך תוכנית חיסכון לכל ילד, כך הגדלת שכר של החיילים בסדיר, בכל התחומים
כן,
הוא נגע.
כן, אני מסכים איתך, הכנסת הפסידה שהוא לא שם.
כן, ולכן אנחנו אנשים חברתיים. אני לא חושב שהשוני בדעות צריך להביא לנו שנאה ואויבות. השוני בדעות זה לא אויבות ולא שנאה, ולכן אנחנו מתחברים עם כולם. כל דבר חברתי שיכול לעזור לבנים שלנו, לנכדים שלנו, לאזרחים שלנו, אנחנו הולכים ביחד עם השמאל ועם הימין, עם הקואליציה ועם האופוזיציה. יש דברים היום שקורים, למשל, מורידים את הכנסת לרמה מאוד נמוכה, ואתמול אמר זה סגן יושב ראש הכנסת בוויכוחים שהיו שם. זה מיותר, זה לא מקרב. אנחנו הפנים צריכים להיות הפנים היפות לעם ישראל, מסתכלים עלינו.
אתה יודע למי אתה צריך לבוא בטענות? לאותם חברי הכנסת שעומדים על הדוכן מקוסיות הבית, ומגיעים עד כדי כך שהשיח הופך רדוד, מתלהם, אפילו הייתי אומר אלים.
וגם אישי.
ואישי.
וזה החמור. נכון. אנחנו כל אחד... מאמין בתפיסת עולם, צריך לכבד אותה וצריך לשמוע, ואנחנו בסופו של דבר נבחרי ציבור, באנו לשרת את הציבור, כל אחד בדרכו, כל אחד לפי אמונתו. אסור לנו לעשות שנאה בין חרדים לבין חילוניים, אסור לנו לעשות שנאה בין שמאל לבין ימין, בין ערבים לבין יהודים. אנחנו צריכים לבוא ולשרת את האזרחים ולתת להם את האפשרות לחיות יותר טוב. אזרחי מדינת ישראל מסתכלים עלינו כל יום, גם התלמידים, גם הסטודנטים, הרבה מבקרים נכנסים לכנסת, רואים את השיח הזה המתלהם, הלא מכובד, הלא אחראי, וזה פוגע בנו, חושבים שכל חברי הכנסת ככה. ואני אומר, רבונו של עולם, אני יכול להעביר את המסר שלי בצורה מכובדת ואחראית. אם אני אכבד את הצד השני, הוא יכבד אותי. אם אני לא אכבד אותו, איך יכבד אותי? לכן, אני אומר, גם באמצעותך כאן, הגיע הזמן שבאמת כל חברי כנסת יקחו אחריות, ויהיו הפנים היפות של החברה בישראל.
טוב, בוא נדבר על משהו אחר, חוק הגיוס. זה נמצא לפתחכם, לפתחנו. חוק הגיוס יכול להגיע למצב שהוא כמה שעם ישראל מפולג, יפולג יותר. איפה אתה שם?
אני אומר להפך. אני מאמין מתוך העשייה בפנים, ואני יושב עם החרדים בהרבה ועדות, ואני מקורב אליהם, ואני מעריך אותם מאוד גם. אני אומר, אתה לא יכול לשנות תרבות לאדם בשנה, שנתיים, שלוש. טיפין טיפין, לאט לאט. למה אנחנו יורדים עליהם?
יותר מ-70 שנה, אתה יודע.
אוקיי, אבל לא התחיל, אז התחלנו? בוא נתחיל לאט לאט, בוא נתחיל את זה בצורה מסודרת.
לאט לאט שלא מגיעים לשום מקום, היום צריכים 15,000 חיילים לוחמים.
דוד, הם מתגייסים, התחילו עכשיו ברגל ימין, כל שנה יביאו 5,000, יש סיכומים, אני אומר לך, יהיה חוק טוב לתפאר את כל הנבחרי הציבור ועם ישראל. אני אומר, אסור לנו...
בזה אתה יודע, כי אני שומע את גפני, הוא מדבר קצת שונה.
לא, אני איתו בוועדות, דווקא הוא אדם מאוד חיובי, והוא מאוד
ענייני.
אני
לא אומר שהוא לא חיובי,
לא, אני אומר גם הוא אדם ענייני.
שבנושא הזה הוא מדבר קצת אחרת ממך.
תראה, אני מבין אותו, אני אגיד לך למה. אני לא ראיתי דתיים, בעולם שמשרתים בצבא. לא ראית את הכמרים, לא ראית את האימאמים המוסלמים, לא ראית את זה.
זה לא אותו דבר.
אני איתך. אבל כל אחד, וצריך לכבד אותו באמנותו, בתורתו.
אומרים לכם אפילו אלה שלא לומדים ולא עובדים, חלקם הגדול, לא לומדים והם לא משרתים.
אז אין אחד...
אז אתה יודע, תורתו, אמנותו, אתה יודע מה, אפשר לקבל. אתם, לא אתה, הכנסת. מפולגת בצורה נוראה סביב הנושא הזה.
דווקא בנקודה הזאת, אנחנו כולנו מאוחדים, אלה שהזכרת, חייבים לשרת.
אני שומע את יער לפיד, אני שומע את יער גולן.
חייבים לשרת, ואנחנו בעד גיוסם, ואסור לתת להם פרס.
כן, אבל אלה דיבורים.
לא, אני אומר לך, אבל עכשיו, תראה, היה דיונים מאוד קשים בוועדות. יש כאלה בעד, יש כאלה נגד, יש כאלה מנצלים את זה לבחירות, כי אנחנו בשנת בחירות.
אני שומע את הרבנים. כן. אני שומע שאומרים חרטה. אני שומע שמדברים, אתה יודע, בינם לבין עצמם, בהקלטות שהתפרסמו בערוץ 12, ואני, צר לי, אבל זה מה שיש.
תראה, אבל יש צד השני, אני שומע רבנים שהם מגדלים דור לתפארת העם.
שס, לזכותם יאמר, רובם הולכים
פייטרים,
לצבא.
כן, אנשים טובים. אני מסכים טובים, איתך. אני רואה אותם בכל מקום. אני שלשום השתתפתי בכנס של כל החרדים שנמצאים בכוחות הביטחון, בשבס, בכיבוי אש, במשטרה. היה כנס עם המפכ"ל, עם מפקדי המחוזות, חבר כנסת מאוד מכובד, פוגל, עשה את הכנס הזה בצורה מאוד מחמם את הלב. אני ישבתי שם וראיתי את כל החרדים, זה מחמם את הלב. זו הדרך, ככה מתחילים. צריך לעודד אותם. אסור לנצל את המצב הזה למען הבחירות.
תראה, הם אומרים...
כדי להרוויח עוד קולות על הגב של החרדים.
אקרם, הם אומרים, קודם כל תורידו את כל הסנקציות. בלי סנקציות, אני אומר לך, גם אלה שמתגייסים לא התגייסו.
אני לפי מה ששמעתי עכשיו מראש הממשלה לפני יומיים, ולפי מה ששמעתי מיושב ראש הוועדה, הדברים מסתדרים, כבר חוק כמעט ברור, הוא חוק טוב, הוא חוק שיכבדו אותו ואהבו אותו, ולפי דעתי גם...
אז אם הוא טוב, למה האופוזיציה מתנגדת?
האופוזיציה בשנת בחירות, היא רוצה לחסל את הקואליציה הזאת ולחסל את הממשלה הזאת. אתה רואה אותם כל יום איך מדברים על הממשלה. הם רוצים להחליף אותה, הכיסא יותר חשוב מהאדם. אנחנו הגענו לזמנים שהכיסא יותר חשוב מהאדם, מהאזרח.
מספר הצעירים במגזר הדרוזי נמצא היום על סדר היום. אני זוכר מה אמר גדעון סער, חברי, על איך הדרוזים, אחינו הדרוזים, נלחמים לצידנו מזה הרבה שנים. אני מכיר את המגזר הדרוזי, אמרתי, חייתי הרבה בצפון, חלקם חברים שלי, חברים שלך גם, אבל אתה יודע, יש עתירות שמבקשות להגדיל את מספר הצעירים מהמגזר הדרוזי. אתה יודע על זה משהו?
בוודאי. אני חושב שזה מוצדק. אני אגיד לך גם למה. אין לנו משקל בהרבה דברים. אנחנו, איך אתה יכול ללחוץ? בסופו של דבר, הפוליטיקה זה גם אינטרסים. זה אינטרסים לשרת את האזרח, לשרת את העדות, לשרת את העמים, לשרת את המוסדות. אנחנו, אין לנו כוח פוליטי, ולפעמים מודדים אותנו לפי כוח הפוליטי, לא לפי התרומה שלנו. הרי אנחנו איבדנו 14 קצינים וחיילים, אחד מהם מדלת אל-כרמל בשביעי באוקטובר. אחד הבחורים שהיה לו עתיד מזהיר והיה יכול להגיע רחוק, אחסן דקסה, אם אתה מכיר את השם. איבדנו עוד שני סגני אלוף מינוח. פייטרים רציניים מאוד. אנחנו לא שואלים מה המדינה עושה לנו. קודם כל אנחנו נותנים את הדם למדינה, אנחנו מאמינים בה, חשוב לנו לשרת אותה, ואני רוצה להגיד לך עוד יותר. אפילו אחרי חוק הלאום שבגע בנו, השירות שלנו, כמות השירות והמשרתים בצבא עלתה. ולא ירדה. אנחנו לא מערבים שמחה בססון, אבל מצד שני, לא יעלה על הדעת שאנחנו עדיין מדברים על ביוף שזורם ברחובות, או על תשתיות שלא קיימות, או קציני צהל שאין להם חיבורי חשמל בבית, ולפני כמה ימים עשינו כנס על הפינה המלאכותית ב-AI. תראה איפה העולם ואיפה אנחנו. אנחנו מדברים על הדברים הבסיסיים ביותר. אתה לא יכול לא להשקיע בעידה קטנה, בסך הכל היא פחות מהעיר הולון, 152 אלף, כל הדרוזים. ומאה פעם אמרנו, חבר'ה, תנו לחבר'ה שלנו ללכת עם קומה זקופה. גאים, אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו לא עושים טובה למדינה. בשבוע הבא יש פרשת יתרו, חותנו של משה רבנו, הנביא העיקרי שלנו. אנחנו מחוברים ביחד. אנחנו, אין לנו מדינה אחרת. יש לנו עתיד אחד, ואנחנו מאחלים שנחיה עד אחרית הימים, אנחנו ואחינו היהודים ביחד. אבל לא יכול להיות שאתה תשאיר אותי סוג ג' וסוג ד'. זה בלתי אפשרי. ולכן זה היום הצעירים, לא הצעירים המכובדים, שהמסורת קובעת להם, הצעירים הם ישראלים. הם מכירים את החברה הישראלית לפי מה שיש במגזר היהודי, והוא רוצה לדרוש והוא רוצה לבקש שאתה תתן לו קורת גג ואתה תתן לו עבודה ואתה תכניס תעשייה לכפרים הדרוזים. אני משווה את עצמי כך דלת אל כרמל וספה, אני תראש העיר שם. יוקנעם, 10% מהתלג של הייטק היה מיוקנעם. אין לי היה מפעל אחד. דל אבו אספה, שליש מהדרוזים. אתה לוקח סג'ור ואתה משווה אותה היברם עם קרמאל. אתה לוקח בית ג'ן ואתה משווה אותה עם הערים הסמוכות. ואתה רואה שיש הבדל עצום. מה, יש בעיה למדינה לקחת את העדה הדרוזית כמקשה אחד במשך תוכנית אחד, 5 שנים להשקיע בה? זה כסף קטן למדינה. אבל בגלל שאין לנו כל כך הרבה כוח פוליטי, לצערי הרב אנחנו לא מצליחים להשפיע. או שההבטחות, ואנחנו גם, אני אגיד לך גם, התרבות שלנו היא לא מאפשרת לנו לצאת נגד המדינה. אנחנו כל הזמן היינו נגד הפגנות, נגד הדברים, כי זה פוגע בממסד הישראלי. התחושה הזאת וזה שאנחנו ישראלים, אנחנו המדינה, לפעמים בגע בנו גם. לא ידענו לתמרין בתוך הדמוקרטיה ולבקש את הזכויות שלנו בצורה עניינית. ולכן אני מקווה שהדברים משתנים. יש לנו ראש ממשלה שאני מאוד מעריך, ואני אומר לך, בנימין נתניהו, מה שעשה לאחינו הדרוזים בסוריה, אני לא אשכח בחיים.
זה בדיוק רציתי לשאול אותך,
כן, אני לא אשכח בחיים. והוא הציל את הדרוזים מטבח, מדעש,
במחוז סואדה היה לכם שם צער גדול, הרבה מאוד אנשים שם נרצחו בדם קר.
נכון, זה הזכיר לי את המיעוט היהודי שנרדף באירופה. אני הייתי בדחאו, הייתי באושוויץ מספר פעמים, אני הראיתי לצעירים הדרוזים מה קרה לעם היהודי. אותו דבר הדעשים האלה עשו לדרוזים, גלחו את הזקנים של השכם כמו שעשו ליהודים. אתה מבין? אנסו, רצחו. אלה דעשים שגם יסכנו את מדינת ישראל. אני שומע אותך בערבית.
מי נמצא שם בראש המדינה?
ראש המדינה, אני ב-2018, תחזור לסרטונים, אני נלחמתי בו מתוך הכנסת. אדם שהיה עם ג'בת אל-נוסרה, אדם גדל עם בגדדי, הוא היה בדאעש, היה בעיראק.
ג'ולני.
ג'ולני. היה 10 מיליון דולר על ראשו מטראמפ, ועכשיו הוא מחלק לו בוסם יוקרתי. אתה מבין שערך האדם כבר לא ערך עליון, שהחיי האדם לא ערך ככל אינטרסים כלכליים. אנחנו המדינה היחידה במזרח התיכון שערך האדם הוא ערך עליון. לכן, אחינו היהודים עזרו לשמור על קיומם של בני העדה הדרוזית בסוריה, ואני אומר, כל דרוזי מעריך ומוכיר את זאת.
הדרוזים רוצים שישראל תספח את סואדה.
אמת.
אז ברור לך שיש כאן בעיה. טראמפ, אתה אומר, קורא לנשיא סוריה אחי, נותן לו מתנות, פסמים. אתה לא יכול לעשות זה בלי ההסכמה של האמריקאים.
אני חושב שראש הממשלה עושה עבודת קודש ביחד עם רומן, ביחד עם אייל זמיר ושר הביטחון וגם שר החוץ גדעון סער. כולם מבינים שאתה לא יכול לחיות עם מי שאנס את הבת שלך ורצח את הבן שלך וגילח את הזקן של אבא שלך. אלה משטר דאעשי אסלאמי רדיקלי, לא מאמינים באף אחד. אני שמעתי לג'ולני 3 פעמים ואני אמרתי לראש הממשלה, אמר נתראה في القدس, يعني
נתראה בירושלים.
נתראה בירושלים. הבן אדם לא רוצה לבוא לכותל להתפלל או לאקסה. הוא רוצה לחסל את מדינת ישראל, ככה הם מאמינים. אני מופיע ברשתות הערביות כמעט כל יום, גם בסקי ניוז, גם בלחדף, גם בלערבייה, גם בלג'זירה, בכולם. אני נלחם שם, אין לנו אוהד אחד. אין לנו אחד אדם שאוהב שלום שם ומדבר. כולם מדברים נגד היהודים, נגד מדינת ישראל ונגד כל הישראלים. כאילו מותר להרוג ולרצוח את הישראלים, ואנחנו אסור לנו להגן על עצמנו. עד כדי כך הוויכוחים האלה.
אתה יודע למה?
כן.
אתה כופר.
בוודאי.
היהודים כופרים.
כן, כולם. גם אנחנו
כופרים. אתם הכופרים הראשונים, אנחנו הכופרים השניים. כך על פי המסורת שלהם.
תראה, גם העלווים כופרים מבחינת
גם העלווים כופרים.
גם הנוצרים.
העלווים נחשבים בכלל לרמה הכי נמוכה
מבחינתם. כן, מוצצו את הכנסייה והרגו את הבישוף. הרגו את היזידים. עכשיו מנסים לחסל את הקורדים. העם הזה הטוב שאנחנו אוהבים את הקורדים.
אתה צודק. להזכירך, עכשיו הקורדים נמצאים במצוקה הכי גדולה שלהם.
אני אתמול ערכתי משלחת מהקורדים אצלי בכנסת. אני עומד על המשמר, אני בקשר יומי עם הנהגת הקורדים הצבאית. אני אומר לך, עם נהדר, אוהב את מדינת ישראל, אוהב את היהודים. הוא גם שמר על היהודים בזמנו שהעבירו אותם מבגדד לקמישלי. אני מכיר את ההיסטוריה כמו שצריך. אנחנו חייבים לגמול להם. אנחנו חייבים, כי אנחנו, כל המיעוטים הם כמו מדינת ישראל והעם היהודי. אנחנו צריכים כולנו להתחבר לחסל את כל הכופרים האלה, לחסל את כל הטרור במזרח התיכון, ואז באמת יהיה מזרח תיכון חדש שאפשר לחיות בצורה בטוחה ובצורה אחראית ואפשר להתקדם.
1,800 דרוזים נרצחו.
אפילו יותר.
אפילו יותר.
כן. יש עד היום נשים חטופות שאונסים אותם ומענים אותם ומענים את כולם. אתה מדבר עם האנשים הרוצחים השפלים הכי קשים שמישהו ידע בהיסטוריה הזאת. אלה אנשים שאתה ראית אותם, הורגים את המוסלמים שהם מעידה אחרת, אבל בתוך האסלאם. אין להם אלוהים החבר'ה אלה. אני אמרתי מעל במת הכנסת, צריך לחסל את ג'ולני, צריך לחסל את כל המשטר הזה, צריך להתפטר מהם כמה שיותר מהר.
תראה, למשל, קח את אותן מדינות שבהם חוסל המנהיג, לוב למשל, שאין להם מנהיג, הם מחולקים. תחסל לג'ולני, מי יבוא במקומו, אולי יותר גרוע. תראה, אולי הטורקים ייכנסו לשם,
אנחנו,
שזה יותר גרוע.
תראה, אני אמרתי גם לסער וגם לכולם, אני עוקב אחרי ארדואן. ארדואן
זה שונא ישראל.
המנהיג הרע ביותר, נכון, אנטי ישראל.
נכון.
אני שומע אותו מה מדבר. בחגים, ואיך הוא, גם עכשיו הוא אמר, הוציא צו מעצר לראש ממשלת ישראל, והוא רוצה להיות במועצת השלום. אני אומר לך, אני לא מאמין שטראמפ מוכן לתת לאיש הזה, שונא ישראל. איך אתה יכול להביא לאדם שהוא נגד, הוא לא גינה את מה שעשו חמאס ב-7 באוקטובר, ואתה מביא אותו להיות חלק מהשלום? איך אפשר?
הוא חלק מהאסלאמיסטים, מה אתה מתפלא?
אני מקווה שיורידו אותו שם, כי אני ראיתי מה עשה לראש עיריית איסטנבול, מה עשה לכל הקצינים הבכירים, מה עשה לכל המרצים באוניברסיטאות. זה דיקטטור בחסות טראמפ ובחסות כמה מדינות אירופאיות שפחדות ממנו שלא יביא יותר פליטים לאירופה. אז הם שותקים והם ישלמו את המחיר. זה סרטן שמקרסם בתוכם, ויום אחד ישלמו מחיר כבד מאוד.
שמע, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר. אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אבל אתה יודע, ארצות הברית שינתה את המדיניות שלה, והיא אפילו היום נסוגה מאותם שטחים שבהם מתרכזים אותם מיעוטים שדיברת עליהם. ומשארצות הברית תיסוג לחלוטין, הם יטבחו בקורדים, בדיוק כמו שהם עשו לפני שארצות הברית נכנסה לשם.
זו התמונה הנכונה.
והשאלה, מה ישראל יכולה לעשות? להריב עם ארצות הברית? מה היא יכולה לעשות?
קודם כל, זו התמונה הנכונה. אתה מתאר מצב אמיתי. אני אומר לך, השוני התחיל בערב הסעודית עם $4 טריליון. טראמפ, מבחינה כלכלית, נתן למלך שמה להביא את אל-ג'ולני ולפגוש אותו בערב הסעודית. מכאן התחיל כל הבלגן. הצד השני, אני נאמתי בכנסת לפני כמה ימים, ואמרתי, טראמפ הוא הידיד האמת הכי חזק והכי רציני שתמך במדינת ישראל עד היום, אבל הוא לא מכיר את המנטליות של המזרח התיכון. הוא לא חי כאן, עם כל הכבוד, אנחנו חיים כאן. זה יסכן את הקיום שלנו. אני אומר לך, דוד, אני לא אתפלא אם בעוד 5 שנים יהיה לנו 10 מיליון דאעש בגבול הצפון. החבר'ה האלה מאמינים שירושלים זה שלהם. מדינת ישראל היא לא, צריך לחסל אותה וצריך להחזיר את כל האדמות. צריך לעשות ג'יהאד נגד היהודים ונגד כל הישראלים. ולכן אני אומר, צריך לשכנע אותו. יש לנו את קושניר שם, ויש לנו את הבת של קושניר.
אבל להזכיר לך, טראמפ בעוד 3 שנים לא יהיה שם.
נכון. אנחנו, תראה, טראמפ קבל את הידיים שלנו עכשיו, אבל אני אומר, אסור לוותר לו, כי אנחנו מדברים על העתיד שלנו, אנחנו מדברים על הביטחון.
מה לעשות, לריב איתו?
לא לריב, צריך לשכנע אותו. הוא ידיד אמת של מדינת ישראל, ואנחנו מעריכים את זאת. אבל מצד שני, אם הוא לא מבין במנטליות, ולא מבין את השפה, ולא מבין את מה שהם עושים, ואנחנו נפגשים כל יום עם הטרור הזה. יום-יום אנחנו נפגשים אותו. חזבאללה אמר אחרי הליטני, כל יום בא לדרום לבנון כדי לפגוע בישראל. אתה רואה כל מיני קבוצות שתפסנו אותם ליד חדר עכשיו, במזרעת בית ג'ן, שרצו לבוא ולעשות פיגועים נגד מדינת ישראל מצד הסורי. אתה רואה את חמאס, אתה לא יכול לחיות עם הארגונים האלה. אתה צריך לחסל את כל הארגונים האלה כדי שהמזרח התיכון יחיה בשקט ובשלום. אני אומר לך, הרבה מדינות ערב תומכות בנו מתחת לשולחן, והם אפילו סמכו יותר מישראל כאשר הפצצנו את איראן. אבל אין להם את הכוח לעשות את זה, כי הם חיים עם עם בדיקטטורה שיכול לעשות ג'יהאד גם נגדם. ואנחנו מבינים את זה.
תראה, אז יש לנו אויב מצפון, יש לנו את הטורקים שנמצאים על הגבול צד אחד, יש לנו את האיראנים, יש לנו את קטר, שזה אויב
מספר
מוצער
אחד.
של ישראל.
אמת.
חלק גדול מהאסון הגדול שקרה לנו, זה בגלל הנשק, הכסף והתמיכה שהקטרים נתנו לחמאס. ועכשיו יש לנו בפתח את איראן. אנחנו לא יודעים אם תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. אמר לי מישהו בכיר, שאלתי אותו, מה אתה אומר יהיה? הוא אומר לי, כשאתה יודע, תגיד לי גם. כי אני חושב שאפילו טראמפ לא החליט אם הוא הולך או לא הולך על זה. וכנראה שטראמפ מנסה לרדת מהעץ, ואומר, אני נותן לכם דיל, הוא קורא לזה דיל. יקבלו, לא יקבלו, אני לא יודע. אבל אני יכול גם לגלות לך שבסוכנות הידיעות האיראנית, אירנה, שאני מסתכל, קורא מה היא כותבת, מה כותבים שם, הם מנסים להוריד אפילו קצת את המתח. כותבים, תראו, אתם מאיימים עלינו, אפשר לקיים דו שיח בזמן שאתם מאיימים עלינו, תהיה או לא תהיה מלחמה איתם?
קודם כל, השיח הזה כמו חמאס, שרוצים להרוויח זמן. אנחנו מכירים את זה. אני אומר לך, תהיה מלחמה. כי טראמפ גם הבטיח לא רק לישראל.
אני יכול לראות שהרבה דברים שטראמפ אמר הוא לא ביצע.
אבל אני אגיד לך.
הוא אמר, אני תוך 4 ימים מסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אני אביא שלום בין מדינות במזרח הרחוק, שם רבים שם, והרבה דברים שטראמפ אמר הוא לא ביצע.
אבל יש דבר אחד שאני גם רואה אותו. אני עוקב אחרי החדשות ממדינות ערב. האמיריות, קטר וערב הסעודית, רוצים לחסל את איראן לפני ישראל. אני אומר לך.
ולמרות זאת, סעודיה, יורש העצר הסעודי, דיבר עם האמריקאים, אל תתקפו.
זה למראית עין. אתה יודע, מה שמדברים מעל השולחן, זה לא מתחת לשולחן אותו דבר. ולכן אנחנו מבינים את המצב. אני אומר לך, להפך, ערב הסעודית קרובה מאוד לכונן יחסים עם מדינת ישראל. והיא כבר ירדה מהחלטת הליגה הערבית משנת 2002 בלבנון.
בתנאי שישראל תגיד שהיא מסכימה למדינה פלסטינית, וישראל לא תסכים.
הם רוצים לצאת בפנים יפות מול כולם. אבל הם יודעים שאין לנו היום ההנהגה פלסטינית שיכולה להוביל. עם מי אנחנו נתעסק? הרי חמאס נגד הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית נגד חמאס. הרשות הפלסטינית חלשה מאוד.
אתה יודע מה מעניין, אקרם? כן. ששמעתי את המריבות, אני לא יודע אם זה אמיתי או מזויף, אפילו החמאס לא רוצה שהרשות תשלוט שם.
בהחלט, אני אגיד לך מה קרה, אני אחזיר אותך... אז
אתה יודע מה, ואנחנו גם לא רוצים שהרשות תשלוט שם.
כן, אבל אני אחזיר אותך ל-2005.
מי שלוט שם?
ב-2005, ששרון יצא מעזה, חמאס תפסה את השלטון בכוח, זרקה 300 פלסטינים מפתח מקומה 12 אל מותם.
נכון.
השנאה קיימת, וזה אמיתי. אני בעברי נפגשתי עם אבו מאזן מספר פעמים. ומה זה לא היה לו כוח, אפילו השבק הציל את חייו מספר פעמים, כי הם גם חמאס השתלט על כל מיני מקומות בטול קרם, בשכם, בכל מיני, בג'נין, ועשו בסיסים שם נגד הרשות הפלסטינית שלא יכלה להיכנס למקומות האלה. ואני אומר גם, הרשות הפלסטינית עשתה טעות. היא חיזקה את משפחות המחבלים בכספים ובהכל, וזה הביא לאי אמון בינה לבין ממשלת ישראל, ובצדק. לפי דעתי, בסופו של דבר, אולי צריך לקבל מנהיג, למשל, אדם להביא אותו מבחוץ.
כמו מי?
יש דחלן, למשל.
שהוא... כן, מוחמד דחלן מוקצה, כן, ברשות הפלסטינית ומוקצה אצל החמאס.
כן, אבל לכן הוא טוב. הוא יכול להיות אדם אחראי, הוא באמירויות, האמירויות יעזרו לו, האמירויות יש להם שלום איתנו ומכבדים את השלום, והם עומדים על המשמר עד היום בנושא השלום הזה, ואנחנו מבקרים שם, ואנחנו בטוחים שם, לא כמו בשאר המקומות. ואני אומר לך, אולי זה הפתרון הכי טוב. בסופו של דבר, אנחנו לא נסכים, דוד, שיהיה לנו עוד 7 באוקטובר באף גזרה ובאף מקום. זה הדבר שהוא מנחה את ממשלת ישראל, מנחה את הצבא, מנחה את העם, מנחה את כולם. אנחנו נעמוד על המשמר שלנו, אבל אני כאן רוצה להגיד, ואני רוצה לבקש באמצעות המפגש הזה איתך המכובד, עם ישראל חייב להתאחד. עם ישראל חייב להוציא את שנאת החינם. אנחנו חייבים להיות גוף אחד. יש לנו מדינה, אחלה מדינה בעולם, אנחנו יודעים להעריך אותה. ואנחנו לא יודעים להעריך מה שיש לנו כאן. ולכן הוויכוחים האלה הורסים אותנו מבפנים וגורמים לנו נזק אדיר. ואני חושב, הגיע הזמן שתהיה קצת אחריות. ותסתכלו מסביב, ואני אמרתי ליהודים, כולכם חייבים ללמוד ערבית. מילד מכיתה א' חייב ללמוד ערבית. פעם מנת שהיה שר חינוך הבטיח לי ולא קיים. אני אומר לך, אתם צריכים לראות כל יום את כל הרשתות החברתיות וכל התחנות הטלוויזיה הערביות, מה משדרות ומה אומרות, כדי להבין את התרבות, כדי להבין מה החבר'ה האלה חושבים עלינו, כדי שנדע איך להתאחד ואיך להיות ביחד. מה אתה חושב? אנחנו הדרוזים, תראה, אומרים לנו, אתה צריך לראות מה כותבים עלינו בסוריה. האנשים של ג'ולני וכל הקבוצות האלה הקיצוניות, אתה צריך לראות מה הטורקים כותבים עלינו, מה, מה, מה אנשי ערבה סעודית כותבים עלינו וכל אלה. ולכן הגיע הזמן שאנחנו נתאחד. זה הכוח שלנו האדיר, והמדינה הזאת היא מעצמה גדולה מאוד, היא עוזרת לכל מדינות העולם. ישראל מעצמה שאנחנו צריכים להעריך ולפתח ולהתקדם. תראה, צריך לנצל כל מה שיש לנו כאן לטובה ולא לרעה. לצערי הרב, הפוליטיקה הרסה הכל. הכל מביא שנאה כאן.
דוקטור אקרם חסון, הימין הממלכתי, תודה.
תודה לך, אני מאוד מעריך, ואני מקווה שנדע רק ימים טובים.
הלוואי, אמן.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.